מונח שידוע לשמצה בארץ ומשכנתה לזוגות צעירים. כולם יודעים שהדור הצעיר, אלו שנולדו בשנות ה-90 ואילך, מתקשים להגיע ליעד הנכסף, דירה ומשכנתה משל עצמם. אם בקרב בני ה-50 פלוס בארץ לרוב המכריע יש משכנתה, לאלו שמתחת לגיל 40, לרוב אין משכנתה. זוגות צעירים בדרך כלל לא מצליחים לעמוד בדרישות לנטילת משכנתה. רוצים לחזק את הסיכוי להגיע למשכנתה? רוצים לדעת איך לעשות זאת בחוכמה וביעילות? הכתבה הזו בשבילכם חברים. הסיבה, ביקוש מול היצע. כל ילד שעשה שיעור ראשון בכלכלה יודע, כשיש יותר ביקוש מהיצע, המחירים עולים. ככה נראה גם שוק הדיור שלנו בארץ כרגע. יש יותר אנשים שרוצים ומחפשים דיור, מדירות שמוצעות למחירה בפועל, ולכן המחירים ממריאים. בעשור האחרון מחירי הדיור הכפילו את עצמם, פחות או יותר. כשמדברים על זוגות צעירים, הבעיה אפילו עמוקה יותר, הם רוצים את הדירה שלהם במרכז הארץ, איפה שכל האקשן הוא מקומות העבודה, ולא בפריפריה, וזה גורם למחירי הדיור במרכז הארץ להרקיע לשחקים. בעקבות המצב, הממשלה מראה נכונות לעזור לזוגות הצעירים, אם כי אם תשאלו אותי לדעתי הממשלה עדיין קצת יושבת על הגדר מבחינת המדיניות שלה בנושאים הקשורים לדיור, רגל פר רגל שם, חצי בעד חצי נגד. יחד עם הפעלת תוכניות חשובות ומדהימות כמו משכנתה לזכאים ותוכנית למשתכן, עליהן ארחיב מיד, המדינה גם לא ממהרת להפשיר קרקעות, לאשר פרויקטים של בנייה חדשים או לנקוט בפעילויות קיצוניות לטובת הורדת מחירי הדיור. משכנתה לזוגות צעירים. אתם זוג צעיר שיושבים מול היועץ בבנק רגע לפני לקיחת המשכנתה ולא מבינים דבר? תעשו לעצמכם טובה ותשאירו פרטים אצלנו בארנפלד משכנתאות, אנחנו בצד שלכם בלבד. צרו איתנו קשר בוואטסאפ 055-308-7500. מיהם אותם, זוגות צעירים? הפרופיל הפיננסי שלהם. זוג צעיר אלו זוג מילים שמשתמשים בהם לא מעט כשזה נוגע לדיור ומשכנתאות. מדובר בדרך כלל באנשים קצת אחרי חתונה, שקונים את הדירה הראשונה שלהם, בתור הצעד הראשון להקמת בית ומשפחה בישראל. הם יכולים להיות גם נשואים 10 שנים וגם בני 35 ו-40, כלומר, לא לגמרי צעירים, ועדיין להיכנס להגדרה ולקטגוריה של זוגות צעירים. הם בדרך כלל אחרי צבא או אחרי לימודים, ומתחילים להשתלב במעגל העבודה באופן רציני, לא כמו קדני שירות ולא כמלצרים, לראשונה בחייהם. השכר של הזוגות הצעירים האלו הוא נמוך, המון פעמים עם פוטנציאל לצמיחה בהמשך, אבל נמוך. יכול להיות שהם אפילו מחליפים עבודות כל כמה חודשים או כל כמה שנים בודדות, כי הם עדיין מחפשים את עצמם, או מנסים לאתר מקום עבודה שיוכלו להתמקם בו לתקופה ארוכה. אלו אנשים לפני ילדים או שהתחילו לגדל ילד או שניים, אבל מתוכננים להם המון פעמים עוד ילדים בהמשך בשנים הקרובות. כל מה שאמרתי כרגע מעמיד את הזוגות הצעירים בסיטואציה בעייתית. גם באופן כללי וגם מבחינת הבנק. חדשים או חדשים יחסית בעבודה שלהם, שכר נמוך. מחליפים מקומות עבודה בלי שכר קבוע ומקום עבודה יציב, עוד לא סגורים על עצמם, ויש להם הוצאות גדולות חדשות בעתיד הקרוב, ילדים. הם אולי אפילו ישנו אחוזי משרה אחרי שוולדו ילדים. כל מה שהבנק לא אוהב, וכל מה שיקשה עליהם לקחת משכנתה, נמצא שם כחלק מהמאפיינים הטבעיים שלהם. איך הבנק רואה את הזוגות הצעירים כשהם באים לבקש משכנתה? יחד עם כל מה שאמרתי מקודם, זוגות צעירים שקוראים שורות אלו, דעו לכם, הבנק אוהב אתכם. סך הכל, אתם גם צריכים לאהוב את הבנק, לפחות בהקשר של משכנתה ראשונה ויחידה. עם מעט כסף יחסית, אתם יכולים לקבל הלוואה שמנה שדרכה תגשימו את החלום ותקנו דירה, וכל זה, בריביות מעולות. הבנק בוחן אתכם בעין הראשונה ורואה שהמשכורת נמוכה ושמקום העבודה אולי לא יציב כל כך, ובעין השנייה, הוא רואה אל מול עיניו את הפוטנציאל שגלום בכם כמכונת התשלומים שאתם עוד עשויים להפוך אליה. הוא יודע שעם הגיל והילדים מגיעה גם המון פעמים בגרות כלכלית ואחריות פיננסית, ושהמשכורת שלכם, ברגע שתצליחו למצוא מקום עבודה מסודר ויציב, תלך ותעלה עם הזמן. אמנם הבנק יתעקש שהמשכורת הנוכחית שלכם תהיה מספקת לצורכי המשכנתא כבר באופן מיידי, אבל כאשר הוא יחשב סיכון מעבר לכך, הוא יודע לזהות היטב איפה יש זוגות צעירים שהסבירות שלהם לעמוד בהחזרים בעתיד גבוה. הון עצמי דרוש. ההון העצמי הדרוש למשכנתא על דירה יחידה הוא 25% משווי רכישתה. רוצים לקנות דירה שעולה 1.5 מיליון שקלים? תצטרכו להביא 375 אלף שקלים מהבית, והבנק יממן את השאר לכל היותר. בנוגע להון העצמי, חשוב שתבינו כמה דברים קריטיים. כמה שתביאו יותר הון עצמי, ככה הבנק יהיה פתוח לתת לכם משכנתא טובה יותר בריביות נמוכות. הבנק אוהב לממן כמה שפחות מהדירה שלכם, זה אומר, מבחינתו, פחות סיכון. אל תשכחו את שאר ההוצאות שיש על הפרק כשאתם רוכשים דירה ולוקחים משכנתא, צריך לשמור הון בצד גם עבורן, זה לא מתחיל ונגמר בכסף שאתם מוסרים לבנק כהון עצמי עבור המשכנתא. רצוי לא לנסות לעבוד על הבנק, ושההון העצמי שלכם יהיה הון עצמי אמיתי ולא מזויף. אתם יכולים לעשות כל מיני מניפולציות כדי להשיג הון עצמי, או לפחות חלק ממנו, יש מאין, באמצעות מקורות מימון מפוקפקים או הלוואות, אבל הבנק עושה כל שביכולתו כדי לדעת על זה, ולהחליט אם לאשר או לסרב על סמך המידע הזה. יש שיטות קצת יותר מקובלות כמו לדוגמה לקבל עזרה מההורים, שגם אותם הבנק יחקור, הוא יבקש לראות פירוט או של החשבונות שלכם ושל ההורים בחודשים שלפני העברת הכסף מההורים אליכם. זה אפשרי להציג הון עצמי גם אם אין לכם, או להשיג אותו, בדרכים תקינות או פחות תקינות, הגיוניות או פחות הגיוניות. התמהיל שלכם, דברים שחשוב לדעת לפני נטילת משכנתא לזוגות צעירים בשנת 2022. אני נוגע פה בנקודה עקרונית וחשובה, קריטית מאוד. בניית תמהיל אופטימלי, כלומר, התמהיל שהכי טוב עבורכם, לצרכים האישיים שלכם, שמותאם לכם במיוחד אישית, זו אומנות, לא פחות ולא יותר. יש את התמהילים הסטנדרטיים של שליש שליש שליש, פרעים, משתנה, קבועה, שכמעט כל נוטלי המשכנתאות לוקחים. זו גם משכנתא שהבנק ממהר לדחוף ללקוחות ולצערי הרב, גם תמהיל די שגרתי בקרב יועצי המשכנתאות. בשנת 2021 נכנסה לתוקפה הנחיה חדשה שמאפשרת לכל נוטל משכנתאות לקחת יותר פרעים, במקום שליש מהמשכנתא בריבית פרעים, עד שני שליש בריבית פרעים. זה כיוון ששווה לבדוק וכדאי להבין אם שווה לכם ללכת עליו, במיוחד אם אתם מתכננים לסגור חלקים גדולים במשכנתא שלכם תוך זמן יחסית קצר של כמה שנים בעקבות ירושות, בונוסים, כספים שמשתחררים לכם וכדומה. בנוסף, כשאתם בונים לעצמכם תמהיל כדאי מאוד שתתחשבו במה שאתם יודעים לגבי העתיד שלכם. האם אתם מתכוונים להישאר בדירה הזו או לשפר דיור תוך כמה שנים? האם השכר שלכם עשוי לקפוץ? האם משתחררת לכם והופכת לנזילה תוכנית חיסכון כלשהי שיש ברשותכם? האם אתם מתכננים להביא ילדים ומתי? התמהיל צריך להתאים לכל הדברים האלו, ולכל הדברים האחרים שבונים את העתיד הכלכלי הצפוי שלכם. רוצים להיות בטוחים שאתם בונים את התמהיל הכי טוב עבורכם? כמו שציינתי, מדובר באמנות של ממש, לא משהו שפשוט או קל להבין איך לעשות, ולכן אני ממליץ בחום, במיוחד אם אתם זוג צעיר לפני רכישת דירה ראשונה, קחו יועץ משכנתא. אחד טוב ואחראי שיודע לעשות את העבודה. דברים קטנים שחשוב לדעת, משכנתא לזוגות צעירים לפני נטילת משכנתא. מחירי הדיור עולים בשנים האחרונות. יש כאלו שצופים שזה ייבלם, יש כאלו שצופים שהם ירדו, ויש כאלו שצופים שמחירי הדיור ימשיכו לעלות. מצד אחד זה מקשה על זוגות צעירים לרכוש דירה, מהצד השני, מי שצופה שהמחירים ימשיכו לעלות, חשוב מאוד להתאמץ ולהגיע לכדי דירה בזמן הקרוב. אם מחירי הדירות באמת ימשיכו לעלות, בעתיד יהיה אפילו קשה יותר להגיע להון העצמי הדרוש למשכנתה, ואתם תפספסו הזדמנות שכן כדאי מאוד לרכוש דירה וששוויה יעלה. מאפייני משכנתה לזוגות צעירים, החזר חודשי ואורך המשכנתה, כדאי מאוד להתאמץ ולהגדיר החזר חודשי מאתגר של בין 25% מההכנסה החודשית נטו שלכם ועד 30% מההכנסה החודשית נטו שלכם. וזאת כדי לקצר את אורך חיי המשכנתה כמה שאפשר, ולקבל את הריביות הכי טובות שניתן. חבל להגדיר משכנתה, קלה, מדי, היא תהיה ארוכה יותר והבנק לא יסכים להתקפל לריביות טובות. אל תתרגשו מכך אם המשכנתה הראשונה שלכם לא תהיה הכי מדהימה שיש. כמו שאמרתי מקודם, אתם בתחילת הדרך של הקריירה שלכם, עוד אין לכם שכר גבוה ויציב, ובעתיד שלכם יש דברים כמו בונוסים ממקום העבודה, ירושות וקרנות שישתחררו. סביר אפילו להניח שבשלב כלשהו אתם תרצו לשפר את הדיור, למכור את הדירה שקניתם ולנצל את עליית הערך שלה ולעבור לדירה גדולה יותר. תמיד אפשר למחזר משכנתה ולעבור למשכנתה טובה יותר, ובתחילת הדרך, יכול להיות שאין לכם את הנתונים כדי לקבל משכנתה טובה. אני יכול לתת לכם דוגמה מעצמי. 4 שנים אחרי שיצאתי מהצבא, החלטתי לעזוב את עולם השכירות ולעבור לדרך חדשה ועצמאית. באותן 4 שנים, עבדתי באותו מקום עבודה, חברה גדולה ומוכרת, ושם חסכתי לא מעט כסף במהלך 4 השנים האלו. הגעתי לבנק עם הון עצמי חלקי, קומבינה קטנה, וחוקית, בנוגע לשאר ההון העצמי שאני חייב לו בצורת הלוואת בלון עד שדירת הקבלן שאני רוכש תהיה מוכנה, שכר סביר של שכיר מצליח, 7,000-8,000 נטו, ובאופן כללי, התנאים לא היו לטובתי. הבנק ראה לנגד עיניו מישהו שאפשר לאשר לו את המשכנתה, אבל רק בקושי, ובכל אופן הוא זיהה פוטנציאל בעתיד שלי. הייתי צריך להביא את ההורים שלי כערבים, ולהחתים את אבא שלי שאם לא השיג את ההון העצמי הדרוש בשנתיים הקרובות עד שהדירה מוכנה מהקבלן, הוא פותח איזו תוכנית חיסכון שיש ברשותו או משלים לי מה שחסר. לא יודע לי, כמובן שקיבלתי משכנתה בתנאים לא טובים. לא אגיד משכנתה איומה, אבל לא טובה בכלל, וזה המקסימום שהבנק הסכים לתת לי באותו זמן. יצאתי לעולם העצמאי והצלחתי מאוד, הכפלתי את השכר שלי פי 3, ומצאתי את עצמי 7 שנים אחר כך בעמדה שונה לחלוטין. רציתי לשפר דיור, וזה היה מצבי החדש, מה שנשנה ב7 שנים מאז הנכס הראשון שלי, שכר גבוה פי 3, הנכס צבר להון העצמי ששמתי עליו 7 שנים קודם לכן קרוב ל500,000 שקלים נוספים כתוצאה מעליית ערך הנכס. ובמהלך 7 השנים האלו שכר הדירה ששילמתי על הדירות בהן התגוררתי רק עלה ועלה, ועמדתי בסחירות גבוה ללא לאות. הבנק הסתכל עליי כבר אחרת באותו מעמד, ואכן, כששיפרתי דיור, קיבלתי משכנתה יפיפייה וטובה בהרבה. אז התחלתי את הדרך עם 7 שנים משכנתה לא בדיוק אופטימלית, אבל בהמשך הצלחתי לקחת משכנתאות חדשות טובות עם ריביות מדהימות. תמיד תזכרו, אם ההכנסות שלכם עולות בהמשך הדרך, בדקו את הכדאיות לביצוע מחזור משכנתה. אם זה נראה לכם קצת גדול עליכם, ההחזרים, תקופת חיי המשכנתה, או שאולי אתם לא צופים כמוני שתגדילו הכנסה ותוכלו לסגור חלקים מהמשכנתה או למחזר אותה בתנאים טובים יותר, יכול להיות שאתם פשוט לא אמורים לקנות דירה בשלב הזה של החיים שלכם. אם זה מסוכן מדי או שיש בכם לחץ מוצדק, אולי כדאי שפשוט תוותרו על זה בשלב הזה. אין לכם מספיק הון עצמי אבל אתם ממש רוצים. מה עושים? הרבה זוגות צעירים נתקלים בסיטואציה שבה עדיין לא הצליחו לאסוף את ההון העצמי הדרוש, אבל הם ממש רוצים כבר להגיע למשכנתה ולדירה משל עצמם. יש המון שיטות להשיג או לחזק את ההון העצמי, ובהתאם למצבכם וההכנסה שלכם. וכמה היא יציבה, חלק מהדרכים, התאבדותיות, יותר, וחלק פחות. חלק מהשיטות יצריכו ממקם מניפולציות מול הבנק, וחלק לא. אתם יכולים להשלים הון עצמי באמצעות הלוואה מהבנק, הלוואה חוץ-בנקאית, הלוואה ממקום העבודה, ניצול תוכניות חיסכון או קרנות שיש ברשותכם, להיעזר בהורים, כסף ישירות מההורים או אולי משכון הנכס של ההורים. ועוד שלל שיטות. אתם יכולים לקרוא כאן על כל השיטות לגיוס או חיזוק של הון עצמי, רק השתמשו בנאמר בזהירות. בכל מקרה, אם זה מרגיש לכם לא טוב, אני ממליץ שפשוט תקנו דירה זולה יותר. קחו בחשבון שזו הדירה הראשונה שלכם ועוד יבואו דירות טובות יותר אחריה. אם זה ממש ממש גדול עליכם, פשוט תוותרו על רכישת דירה. תמיד תזכרו שאם ההון העצמי שלכם הוא לא לגמרי עצמי שלכם, ברוב המקרים אתם תצטרכו להתחיל להחזיר אותו יחד עם החזרי המשכנתא שיתחילו לדפוק במקביל, וזו מטלה לא פשוטה בכלל. זוגות צעירים שרוכשים דירה מקבלן, שימו לב. היזהרו מליפול לתוך המלכודות הבאות. מדד תשומות הבנייה, משהו שלא ידעתי עליו כשאני הייתי חלק מזוג צעיר שלבוקח את המשכנתא הראשונה שלו. משלמים לקבלן בחלקים, בהדרגה, עד שהדירה מוכנה. על כל הכספים העתידיים שתשלמו לקבלן, סביר מאוד להניח שהוא יצמיד אותם למדד תשומות הבנייה, מדד שמראה מהן עליות המחירים עבור חומרי בנייה. הוא עושה את זה באופן מוצדק וכדי להגן על עצמו, אם מחיר המלט, הבטון או הברזל יעלה, הוא לא רוצה לשאת בנטל הזה בעצמו. לכן את כל הכספים העתידיים שעוד לא שילמתם לו, הוא מצמיד למדד תשומות הבנייה. זה יכול להתבטא בעשרות אלפי שקלים נוספים. חשוב שתדעו על זה, תהיו מוכנים לזה, ובמידת האפשר יקדימו תשלומים לקבלן כדי להימנע מעלייה חדה במדד תשומות הבנייה. אם אתם גרים בסחירות עד שהקבלן ישלים את הבנייה, הגיעו מול הבנק להסדר לפיו אתם משלמים לקבלן את המשכנתא בחלקים ולא מקבלים אותה במכה אחת, וכך גם התשלומים על המשכנתא, שיגיעו לצד תשלומי הסחירות, יתחילו בסכומים נמוכים ולא יקראו לכם את הכיס יחד עם תשלומי הסחירות החודשיים. אם אתם גרים אצל ההורים ללא דמי סחירות עד שהקבלן ישלים את הבנייה, שיקלו בחיוב להתחיל עם תשלומי המשכנתא מבעוד מועד, ולהקדים חלק מהתשלום לקבלן. כדאי מאוד שתפטרו מחלק מהמשכנתא כל עוד זה קל לכם ואין לכם הוצאות דיור. אחרי שתעברו לדירה החדשה זה יהיה לכם קשה יותר משמעותית. מיסים, בדקו היטב לפני שאתם נכנסים לעסקה מהם המיסים שתדרשו לשלם. המדינה דורשת גם מקוני דירה ראשונה ויחידה מס רכישה ואלו יכולים להיות עשרות אלפי שקלים שלא תיקחו בחשבון. אי אפשר להכניס את מס הרכישה אל המשכנתא, חייבים לשלם אותו חודשיים אחרי חתימת חוזה הרכישה ולא בתשלומים. אתם צריכים לשמור לכך כסף בצד, כדאי שתדעו מראש אם אתם צריכים לשלם מס רכישה וכמה, העזרו בעורך הדין שחתמתם מולו על ההסכם כדי לדעת האם צפוי לכם מס רכישה ובאיזה סכום. באופן כללי, בעלי דירה ראשונה משלמים הרבה פחות מס רכישה בהשוואה לבעלי דירה שנייה נוספת, אבל עדיין יש מס והוא לא מבוטל בכלל. משכנתא לזכאים. זכאות למשכנתא לזוגות צעירים תאפשר לכם לקבל חלק מהמשכנתא בתנאים מעולים, בחסות המדינה, במידה ואתם זכאים לכך ולפי כמות הזכאות שלכם. כך גם יקבע הסכום מתוך סך המשכנתא שניתן לכם במסלול זכאות. זוהי יוזמה של משרד השיכון שעוזרת לרבים, ובעיקר לזוגות צעירים, להגיע לכדי משכנתא ודיור. משרד השיכון הגדיר כי זוגות צעירים ורווקים צעירים שמעולם לא הייתה בידיהם דירה ראשונה, לפי דברים כמו מספר שנות הנישואין, שירותם הצבאי, מספר האחים והאחיות שלהם וכדומה, זכאים למשכנתא במסלול מוזל לזכאים. כל פרמטר שכזה זוכה לניקוד, ולפי הניקוד המצטבר, נקבע גובה הזכאות האפשרי, כך שאותו זוג צעיר יכול לקבל חלק מהמשכנתא שלו, לפי הניקוד שצבר, במסלול הזכאים עם ריביות נמוכות וכדאיות במיוחד. הזכאות ניתנת לזוג הצעיר ממשרד השיכון, אך מתופעלת, מנוהלת ומיושמת בפועל מול הבנק, כרגיל, כמו שאר חלקי המשכנתא. המשפט האחרון שלי טומן בחובו מוקש, לפעמים כשהבנק נאלץ לתת חלק מהמשכנתא בריביות הנמוכות במסגרת המסלול לזכאים, הוא תוקע ריביות גבוהות יותר בשאר מסלולי המשכנתא. עוד מידע לגבי משכנתא לזכאים בכתבה שעוסקת ספציפית בכך בקישור. האם תמיד כדאי לקחת מקסימום מהמשכנתא המוצעת במסלול לזכאים? אזהרה חשובה. גם אם אתם זכאים למשכנתה מוזלת ממשרד השיכון כפי שתיארתי לעיל, אל תלכו על זה, על עיוור. כמו שאמרתי, לפעמים הבנק עושה תרגיל ומציע את שאר חלקי המשכנתה בריביות גבוהות יותר, כך שבסך הכל הכולל הסופי, זו לא עסקה טובה. תמיד תבקשו מנגד הצעה מהבנק גם ללא המסלול לזכאים, וחשבו מה משתלם יותר. בנוסף, הריביות במסלול לזכאים באמת טובות, אבל לא מצוינות. בעיקרון, אם אתם זוג צעיר שיש לו הון עצמי יפה, הכנסות גבוהות וכושר החזר גבוה, הריביות הרגילות של הבנק בהחלט עשויות לתת תחרות יפה לריביות במסלול לזכאים. ברוב הפעמים זה כדאי, אבל תמיד תבדקו מה יקרה ומה הבנק יציע לכם אם לא תיקחו חלק מהמשכנתה במסלול לזכאים. לא רק המחיר משחק תפקיד, גם עוד מאפיינים במשכנתה. את החלק במשכנתה של מסלול זכאות, לדוגמה, בדומה לחלק המשכנתה בריבית פריים, ניתן לפרוע בכל עת באופן חופשי ללא כנסות פירעון מוקדם. אם הבנק משנה לכם את תמהיל המשכנתה הנותר עם מסלול הזכאות, לעומת התמהיל כפי שהוא ללא מסלול הזכאות, זה גם משהו להתחשב בו בהחלט. כדאי לקנות דירה? זו שאלת מיליון הדולר שזוגות צעירים רבים נתקלים בה. תראו, כלכלנים רבים חושבים שלא, ושעדיף להמשיך להשכיר דירה כל החיים, או לפחות עד שמחירי הדיור ירדו משמעותית. כמובן, מדובר פה על האפשרות לקניית דירה באמצעות משכנתה, לא באמצעות הון מלא לרכישה ללא משכנתה, או ברכישות לצורכי השקעה, רק כשמדובר בדירה למגורים. אותם כלכלנים גם יודעים לקחת מחשבון ולהראות לכם איך על פניו, משתלם לכם יותר להמשיך להשכיר דירה במקום לרכוש דירה, ולעשות עם ההון העצמי שלכם דברים אחרים. בעולם, במדינות רבות, נהוג שאין מרדף אחרי רכישת דירה, ולהישאר מחוסרי דירה גם בגיל מבוגר הוא דבר מקובל ובשגרה. במידה ויש לכם כסף לקנות דירה ללא משכנתה, אם מדובר בדירה שתרים את ערכה, כל כלכלן יסכים שזה עדיף. במידה ואתם מתכננים לקנות דירה רק לכמה שנים, ולהכניס שוכרים, או לגור בה, לא משנה, ואז למכור אותה במחיר רווח, סוג של מעין, אגזית, שכזה, זה גם מומלץ בחום על פי הדעה הרווחת. בכל מקרה, אם אתם זוג צעיר שרוצה להתחיל חיי משכנתה בלי תוכנית למכור את הנכס בעתיד הקרוב, ואתם נאלצים לקחת על כך משכנתה גדולה וארוכה, יש כלכלנים רבים שלא יסכימו עם זה. בסופו של דבר, אחרי שתסיימו את המשכנתה שלכם והדירה תהיה סוף סוף 100% שלכם, הוצאתם עליה הון עתק בדמי המשכנתה, ולא בטוח שזה יוצא משתלם. יכול להיות שאם תמכרו את אותה דירה, בפועל, היה יכול להיות לכם הרבה יותר בבנק אם הייתם פשוט ממשיכים לשכור דירה כל החיים. לסיכום, אתם זוג צעיר לפני נטילת משכנתה, מעמד מכובד ומלחיץ, אני יודע. באמת כדאי שתקראו את כל הכתבה הזו היטב, אפילו פעמיים, כדי להגיע לסיטואציה הזו מוכנים ככל האפשר. מחירי הדירות גבוהים, השכר הממוצע בארץ לא בשמיים, ואתם עדיין מנסים לנווט את עצמכם לחוף מבטחים בתוך סימני השאלה שמוצבים במרכז חייכם. חלקכם עוד לא התמקמתם במקום העבודה שבו תגיעו לאריכות ימים ותבנו קריירה, השכר שלכם אולי עדיין קצת נמוך, ובקרוב יגיחו ילדים לחייכם ויטרפו את כל הקלפים של כלכלת החיים שלכם. חשוב מאוד שתזכרו שמעבר להון העצמי הדרוש, צריך עוד כסף בצד לעוד המון הוצאות, ושהבנק אמנם גם יקשה עליכם בתהליך, אבל סך הכל הוא לטובתכם. הוא רוצה לממן לכם את הדירה וללחוץ את ידכם לשלום. שימו דגש מיוחד על בניית תמהיל אופטימלי ומדויק לכם ולצורכיכם האישיים. אם אתם זקוקים ליועץ משכנתאות עבור כך, קחו אחד. שכר הטרחה שתשלמו לא יחסוך לכם הרבה יותר. נסו לקחת דירה שתרים את ערכה בשנים שלאחר הרכישה, השקיעו בהחזר חודשי מאתגר כדי לקבל משכנתה טובה ככל הניתן, ואל תשכחו תמיד שבהמשך הדרך, כשהשכר ישתפר, אתם תוכלו לשפר דיור או למחזר את המשכנתה שלכם ולשפר אותה. הכי חשוב לי שאם יש בכם לחץ רב והוא מוצדק, אם באמת, אובייקטיבית, מדובר במשכנתה גדולה עליכם, תוותרו, או לכל הפחות, תקנו דירה זולה יותר ממה שתכננתם. עדיף לא להיכנס ללחץ הטבעי שאתם מרגישים, אך מצד שני, אם הוא מוצדק, לא להיכנס לבור שעוד ישבור אתכם בהמשך הדרך. בנוסף, השתמשו בשיטות לחיזוק או גיוס של הון עצמי בזהירות הראויה. אם אתם רוכשים דירה מקבלן, אל תשכחו לקחת בחשבון את מדד תשומות הבנייה, מיסים ומס רכישה שתדרשו לשלם. אתם יכולים לבדוק האם אתם זכאים למסלולי משכנתה לזכאים בחסות משרד השיכון, אבל אל תשכחו לבדוק האם במקביל משכנתה ללא מסלול הזכאים יוצאת לכם משתלמת וכדאית יותר. שיהיה לכם המון בהצלחה בדרך החדשה. תיהנו מתחילת חייכם כבוגרים בדרך לדירה משל עצמם.